למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה מכם מאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלותיכם ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. ילדים קטנים שנוגעים במאכלים ללא נטילת ידיים, אם מותר למבוגר לאכול את זה? ואם יש הבדל בין דבר שאפשר לשטוף כגון תפוח לדבר שאי אפשר לשטוף כגון לחם? אז אם אפשר לשטוף, שוטפים, לוקחים ספל, ממלאים, ומערים על זה שלוש פעמים. ואם, וזה בסדר, ואם אי אפשר לשטוף את זה, אז אם זה ילדים שעדיין לא הגיעו לגיל כזה שמחויבים בנטילת ידיים של בוקר, דיינו שהם עדיין אין להם הבנה בדבר הזה, זה בדרך כלל עד גיל 3-4, אז זה לא נאסר. אבל אם זה ילדים יותר גדולים, גיל 5-6 שכבר הם מבינים, גם הגיעו לגיל חינוך וגם מבינים בעניין של נטילה, אז בכזה מצב עדיף שלא לאכול את זה. האם מותר לתת מעשרות לחזן שמלמד בשבת ילדים לשיר בקשות תהילים ושירי שבת, הוא קונה בזה ממתקים ומשחקים? כן, מותר לתת לו מעשרות, זה דבר מצווה להיכנס ילדים בשבת, זה דבר מצווה שקוראים תהילים, זה דבר מצווה שתופסים אותם והווי שבתי חברתי, זה דבר מצווה. לכן זה מותר. ראיתי שורה גדולה של למנים באמבטיה בשבת, האם מותר לפתוח עליהם מים, או שאני חייב למצוא פתרון להוציא אותם משם בלי להרוג אותם? הריגת נמנה כדין הריגת גמל. כמו שהגמרא בקופזה למודבט בשבת אומרת. ולכן אסור לך להרוג אותם. אם זה צער מאוד גדול, כגון שנמצאים בשיש ויכולים להיכנס למאכלים, אז אפשר לגרום הריגתם בגרמה, לפזר מסביב איזה משהו, שעוד מעט הם יגיעו ויעריכו וימותו, או מים או איזה חומר, אבל לא ישירות עליהם. אבל בציור של אמבטיה, אני לא רואה פה שיש פה איזה כל כך צורך גדול, כדי שנתיר בזה גרמה. על כל פנים, אם זה צורך גדול, אז אפשר להתיר בגרמה, לפזר מסביבם, קצת רחוק מהם, איזה דבר מה או מים או איזה חומר, כדי שיגיעו, יריחו, יאכלו וימותו. או יש עוד אופציה, כדאי לנסות אותה תמיד לפני כן, לפזר בסביבתם ציפורן. כדאי תחון, הם לא מסוגלים להריח את הריח הזה, הם מיד בורחים לחורים שלהם. בשכונות החרדיות ישנם בניינים שמניחים שם עיתונים, או עלונים מדי שבוע בחדר המדרגות, וישנם בניינים שלא מניחים שם. האם מותר לאדם שאינו מאותו בניין לקחת, שהרי זה כמו חצר שלה משתמרת ומותר לך תחילה? האם ישנו חילוק אם מניחו בתאי הדואר של הדיירים ומחוץ לדלת של כל דייר? אז אם מניחים רק בחדר מדרגות, אז אפשר לקחת. כן, אין עניין שבניין זה יקרה או בניין זה. מי שקורא מצוין. גם אם מניחים ליד הדלת או בתוך התיבת דואר, כיוון שזה לא זוכה לו, כי זה חצר שלה משתמרת, ואין עניין למחלקים שדווקא פלוני יקרא ולא אלמוני, גם כן מעיקר הדין מותר לקחת, אבל לא ראוי. לקחת מליד דלת של בן אדם, או מתוך הטבע דואר שלו, זה לא ראוי לא מצד הלכות גזל, אלא מצד הלכות בן אדם לחברו. שמו לי בטבע דואר, שמו לי בדיד הדלת, למה אתה לוקח לי? בגלל שלא מצאת? למה אני כביכול צריך לשוטט ולחפש, לא יצויר שבן אדם צריך רוצה לקרוא את זה, אז זה לא ראוי לעשות ככה. זה לא ראוי בכלל לעשות ככה, אבל זה לא איסור גזל. ישנם חברות המסבירות בפירוט על כל הקשור לחולל שבת שלא לצורך של חברת החשמל בשבת קודש. אך ישנם דפים רבים בתוך חוברת שמסבירים על עבודה ויצור החשמל וכיצד כל העסק שם עובד. וכן עם המון נתונים מספרים, וכן נמצא תמונות באותם שלבים המוסברים. וכן שום דבר הלכתי, האם מותר לקרוא דפים אלה בשבת? מה שקשור לחילול שבת שלא לצורך מותר, דברים האחרים אסור. התחלנו את סעודת השבת, הגיע האורח ועושה קידוש כשאנחנו יושבים סביב השולחן. בכל אחד יש חלל לידו, פרוסות חלות במרכז השולחן. האם צריך לחסות את כל החלות הפזורות על השולחן בזמן שהוא מקדש? כן, זה הלכה פסוקה בשולחן ערוך, בסימן ראשי א', סעיף ד', שאסור לקדש כשיש חלות על השולחן. או שעדיף שיעשה בשולחן אחר או בחדר אחר. כן, אם הוא יכול לעשות בשולחן אחר באותו חדר, אז כך יעשה, ולא יצטרכו לחסות בשולחן השני את החלות, כי הוא לא עושה שם קידוש, הוא עושה בשולחן אחר. לגבי חדר אחר, אז אם הוא רואה מהחדר האחר את החדר ששם הוא הולך לאכול, וגם דעתו לכך, אפשר. אבל אם חסר אחד משני הדברים, לכתחילה לא לעשות ככה, כמובן ברשעין ג' סיפה א', בביור הלכה, בשולחן ערוך, אלא לקדש באותו חדר שאוכלים ולחסות. אבל אם הוא יכול לראות, נגיד, כולם נמצאים בסלון, ובשולחן בסלון יש הרבה חלות, וקשה מאוד לחסות הכל. הוא רוצה לקדש במטבח, אותו בן בית שהגיע מאוחר, ולבוא לאכול בסלון. אז נגיד לו שיקדש במטבח, אבל באופן שמהמטבח הוא רואה את הסלון, וגם תהיה דעתו לכך, אז אפשר. יש לי זיכוי בחנות מסוימת שאני לא מתכוון לקנות בה. האם מותר לי למכור את הזיכוי הזה למישהו אחר שכן קונה בחנות זו? כן, מותר לך למכור. לא בתוך החנות, אלא מחוץ לחנות. שלא יהיה כביכול כאין גזל לאותה חנות. מחוץ לחנות. והאם מותר לי למכור אותו פחות מהערך שלו? גם כן מותר. האם יש בעיה של מרית עין באכילת קריך או טוסט נקניק עם גבינה, שנראית כגבינה רגילה, אבל היא בעצם פרווה? כן, לפי מה שהרמה כותב ביורדיה בסימן פיזיין, יש בזה עניין של מרית העין, וכם נוקטים שגם אם רק דרבנן, גם אסור מרית העין, אם זה לא בחדרי חדרים. אז לכן, אסור לאכול טוסט נקניק עם גבינה. כמו שכתוב שם לגבי חלב שקדים, כן. עד מתי שזה נראית גבינה רגילה, כן. האם מותר לברך על המחיה בנהיגה בדרך? אם אדם מרוכז בברכה תוך כדי שהוא נוהג, וגם מרוכז בנהיגה תוך כדי שהוא מברך, הרי שהדבר הזה מותר. אבל אם הוא בן אדם הזה נהג די חדש, ולא מצליח להתרכז בנהיגה כשהוא עושה עוד משהו, או לא מצליח להתרכז בעוד משהו כשהוא נוהג, אז בכזה מצב צריך לעצור בצד ולברך. כפי שכתבנו בהליכות מועד של בין המצרים, בין הזמנים, על פי השולחן ערוך בסימן קופיוד. האם מותר לנהוג עם תפילין על בית הכנסת? אם זה נסיעה קצרה והוא לא מסיח דעתו, מותר. ביצה עם פלפל ומנח שעבר עליהם הלילה. האם מותרת באכילה? כן, כי כל מה שאסור ביצה ובצל ושום, זה רק אם הם לא מטובלנים. אם הם מטובלנים, אז זה כבר מקבל שם של משהו חדש וזה מותר. מה עדי לגבי אכילת שוט בליל שישי? מה עדי שבשבת אוכלים חמין יותר טעים ברמה יותר גבוהה? נכון שאכילה של שבת לא צריך לאכול אותם באמצע השבוע, אבל מכיוון שזה טעמים שונים, וכמו שאומרים פה ברמה יותר גבוהה, אז אפשר להקל ונהגו להקל. כיצד ראוי לעשות ברית מנה ביום תענית אסתר מוקדמת השנה, וכן מתי עושים לסעודה? ומה דין הסנדק והמינן שבו מתפלל לגבי וידוי וסליחות והאכילה לפני הברית ואחריה? אז כבר אמרנו ששלושה בעלי הברית, אבי הבן, המוהל והסנדק, פטורים פטורים מהתענית ביום תענית אסתר, אפילו אם זה לא דחוי, קל וחומר שנה שזה דחוי, והם בעצם יכולים לאכול מהבוקר, עוד לפני הברית, ולא צריך לחשוש שמא תתבטל הברית. לגבי הסעודה, עושים את הסעודה, אי אפשר לעשות סעודה בתענית אסתר, כיוון שסעודה עושים עם כולם. זה לא סעודה פרטית למוהל או להביא הבן לסנדק, אז עושים את הסעודה במוצאי הצום. וזה גם נקרא סעודת ברית. ולגבי הוידוי וסליחות וכו', אז השולחן אורך פוסק בסימן קוף למד א' סיף א', שאם יש ברית ביום התענית, מתפללים סליחות ואומרים וידוי, אין נופלים על פניהם, דהיינו לדוד, ואין אומרים והוא רחום. והוא רחום, שזה הריבוי של הסליחות, זה לא אומרים. וגם לא נפילת אפיים. אבל י"ג מידות אומרים, סליחות אומרים, ווידוי אומרים. קיצור, הכל אומרים חוץ מנפילת אפיים והוא רחום. האם אפשר לברך על לחם משנה כשאחת אכלות קפואה או בשקית? קפואה כן, שקית לא. האם מותר לטלטל את המגילה מהבית לבית הכנסת אחרי זמן יציאת השבת קודם לזמן רבנותם? כן, כיוון שזה רק טלטול דרבנן, אז אפשר לסמוך שיצא השבת. וכן מה הדין בטלטול בשבת עצמו, משתמש בה בשבת בבית הכנסת? מכיוון שהיום אין רגילות ללמוד מתוך מגילה, כמו שהיה בזמנם, אלא לומדים מתוך מגילה עם פירוש רשי, כן? אדם שרוצה ללמוד את המגילה, הוא לא פותח מגילה בקלף ולומד, אז לכן לא להביא את זה בשבת. זה נראה מכין מקודש לחון. אלא, כמו שאמרנו, אחרי, בין הגאונים לרבנותם. כשיש לאדם מפה לחלבי ומפה לבשרי, האם מותר להניח בשרי חם על המפה החלבית וחלבי חם על המפה הבשרית, הכל על אותו שולחן? אלו שמייחדים מפה לחלבי ומפה לבשרי, זה כדי שיהיה חלבי על חלבי ובשרי לבשרי, ולכן לא להפוך את הדברים. הבת שלי עורכת קניות, עורכת בעבורי קניות, ואחר כך אני עושה לה העברה לחשבון. האם צריך לתת לה במדויק את הסכום שהיא שילבה או שמותר לעגל? בעיקרון, ברגע שהיא עושה קניות, זה נהפך להיות הלוואה. אם זה נהפך להיות הלוואה, אז אתה לא יכול לתת לה יותר. אבל מכיוון שהיא עשתה עבורך טריחה, אתה יכול להגיד לה שאתה נותן לה קצת יותר עבור הטריחה. אתה יכול לומר לה שההוספה שאתה מוסיף לה משהו קצת מכובד, ואתה אומר לה, זה עבור הטריחה. האם אישה לפני לידה, שהיא בריאה, מעט חנשה, יכולה להקל חופש ולהציר על ימי מחנה, או שיש בכך חשש גזל למעסיק? אם היא חנשה, אין בזה חשש גזל. האם אפשר למנות שומר ולאכול סעודה לפני המגילה ביום פורים? לדעת המשנה ברורה בסימן תפריש צדיק בית צבדה לא מועיל שומר, רק לאדם שהוא חולה. מדובר על אכילת לחם, לדעת החוזר לבניה מועיל שומר. אז לכן צריכים להיזהר ולהזדרז, בפרט נשים שקורות המגילה מאוחר, לא לאכול לחם או עוגות יותר מקבצה לפני קראת המגילה. אם יש צורך אז אוכלים דברים אחרים, סלט או קפה, שוקולד, דברים כאלה. האם ניתן לתת זכר מחצית השקל לצורך הדפסת אלון תורני? כן, כל דבר שהוא דבר מצווה, בפרט הפצת תורה, אפשר לתת זכר למחצית השקל. מה לגבי מגבולים בשבת? אז כבר דיברנו כמה וכמה פעמים שכדי להשתמש במגבולים בשבת צריך שלושה תנאים. א', שהם לא מאוד ספוגים, ב', שהוא משתמש בהם לא בחוזקה, ג', רק לצורך ניקוי תינוף. ואם אדם לא יודע מה זה נקרא מאוד ספוגים או לא, ייקח לפני שבת מגבולים, ישחות, ישים בתוך שקית. אפשר לבדוק את המאוד ספוגים או לא, לידי כמו שאמרנו בשעה הקודמת, לשים מגבון ביד, ללחוץ, ביום חול. לחיצה רגילה, לא חזקה, לא בינונית. אם היד מתמלאת במים, זה מראה שזה מאוד ספוג. אם יש לך קצת לחוט, לא, זה לא מאוד ספוג. הרב כתף שמקל ארטיק הוא לא מוקצה, כי אפשר לעשות את הארטיק בקוס, אם זה נכון גם לבני אשכנז, התשובה היא שכן. כל מה שאנחנו כותבים בספרים ואומרים בעל פה, זה גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז. אם יש חילוק בין בני ספרד לבני אשכנז, אז אנחנו כותבים את החילוק. כל זמן שלא כתבנו את החילוק, אין הבדל ביניהם. אדם שבערך מזונות על פת הבא בקיסטין, כגון ופל או גיה, לאחר כמה דקות הוא אוכל ארוחה הכוללת עוף ואורז. בגמר ארוחה הוא מברך נפשות. האם הוא יכול אחר כך להמשיך לאכול מיני מזונות שברכת נפשות, או שברכת נפשות על אורז סיימה את הארוחה של המזונות? לא. ברכת נפשות על אורז לא סיימה את הארוחה של המזונות, כי אין קשר ביניהם, ולכן הוא יכול להמשיך לאכול אחר כך עוד עוגות. אם הוא היה אוכל לחם ובערך ברכת מזון, אז היה פה חיתוך מוחלט לכל מה שהיה קודם, והיה צריך לעזור לברך עוד פעם בורם למזונות, כי ברכת המזון זה כמו צונמי. אבל הוכחנו את זה בספרנו הליכות ברכות בסימן קופה אינדה לציבה והביאור הלכה שם, שמר על פי הראשונים. הלאה ואחי לא. עד כאן שאלותיכם להיום באמצעות הפקס והאתר. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
כן, ערב טוב הרב, תודה רבה על השיעורים וכל שמחכים אותנו. רציתי שנה, אני בתוך שנה אלימה.
מהשנה אם תלוחם ולא תוסיפו לדעבה עוד.
אמן, תודה רבה. גם לגבי השנה וגם לגבי משלוח מנות, מה אנחנו עושים לגבי הסעודה ומשלוח מנות? איך לנהוג?
סעודת פורים אתם עושים בבית כל שנה?
כן, כן, רגיל. האמת שולחים אחרי זה לחברים, השאלה אם מותר.
כן. אז לגבי הסעודה בבית, אתם מקיימים את הסעודה כרגיל, כמו כל שנה.
אוקיי.
כל הנידון זה אלו שולחים לסעודות מחוץ לבית. ומוזיקה בסעודה, יש בזה מחלוקת. אתה לא תדליק את המוזיקה.
האמת שאנחנו שבועיים לפני הסוף, בוא נגיד ככה. שבועיים
זה לא... 12
חודש.
זה לא משנה. זה לא משנה אם זה... תחילת אבלות או סוף. אתה לא תדליק את המוזיקה, אבל אם בני הבית כל כך רוצים, וזה ממש משביט להם את שמחת הפורים, בלי מוזיקה, אתה יכול להעלים עין.
אוקיי.
שלגבי
משלוחים מנות, מה עושים?
ריקודים בסעודה, אתה יכול לרקוד, למעט. ללכת לחברים... אחרי הסעודה, זה מה ששאלת, כן?
כן, זה השאלה.
להימנע, לא ללכת. כי אם באמת היית הולך לסעודה באופן קבוע מחוץ לבית, אז זה נראה כמו אבלות בפרסיה, אבל סתם ללכת לחברים, זה לא איזה משהו כזה קבוע. לפעמים הולכים, לפעמים לא הולכים. כן. זה לא משהו שהוא חלק מהסעודה, כן?
כן.
זה לגבי החלק הזה.
לגבי משלוח מנות,
אז יש פה שאתה שולח לאחרים ויש שאחרים שולחים לך.
כן.
אז לגבי אתה שולח לאחרים, אתה מחויב במשלוח מנות, ולכן לא להרבות יותר מדי, אלא שלח רק לאדם אחד. אם יש צורך, תוסיף עוד שני בני אדם.
אוקיי.
ככה מבואר בפוסקים, הבאנו בספרנו הלכות מועד, פרק תדווה סיף חף דלת. זה לגבי שאתה שולח לאחרים.
כן.
לגבי לשלוח לך, אז יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש פוסקים שאומרים, לא שולחים מנות לאבל, תוך 12 חודש של אבי ואימו, 30 השנה קרובים, אם עברו ושלחו, תקבל. ויש פוסקים שאומרים, שמותר לשלוח מנות לאבל. אז זה לא כל כך נפקמין עליך, זה נפקמין למי ששולח לך. הנפקמין עליך, זה אם, מה אתה צריך לעשות לגבי לשלוח. לגבי לשלוח, על אדם אחד. אם יש צורך, תוסיף לעוד שתי בני אדם. לגבי לשלוח לך, זה אתה לא קובע מי ישלח ומי לא ישלח, אלא אם שלחו לך, תקבל. אבל לעצם העניין, עדיף לא לשלוח מנות לאבל, תוך 12 חודש, כי לפי חלק מהפוסקים, זה ממש בגדר איסור, ויש בכלים, אבל רוב הפוסקים אוסרים בדבר הזה. אפשר לראות את כל השמות של הפוסקים שהבאתי, שהבאנו בהליכות מועד, שזה דעת המשנה ברורה, ובן ישראל, וכף החיים, שהם אוסרים, והחזון עובדיה, הוא אומר שמעיקר הדין אפשר לשלוח מנות לאבל, אבל לא, לא, לא מן המנתיקה. ברור?
כן, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שער כוח על התוכנית המחכימה, תודה רבה.
תודה.
רציתי לשאול, מה דעת השולחן ערוך בעניין...
אם אפשר להגביע את הכל בבקשה.
יותר טוב עכשיו?
כן.
מה דעת השולחן ערוך בעניין אדם שחשב לתת צדקה בליבו, גם בליבו, המשנה ברורה הביא ב... דברי שתודיק תלד במלכות פורים שאדם שחשב לדברו, הוא שהבית הספר מביא בשם הגרעות השרי, שזה כמו נדרת, שנדרת זקה, זה כמו הקדש, ואז מלא בעצם גם גמירו בלגבור, זה מספיק. עכשיו, מלא פעמים זה באמת יוצא שבאמת מגיע אדם עני לבית כנסת, ומוסף כסף, ואני חושב כאילו להביא לו סכום מסוים. אז זה כמו נדרת זקה, אבל הסתפקתי מה דעת השולחן ארוך בזה, כי ברש יתבד, ברוך השם משפט, הוא מביא יש ויש, וביש השני הוא פסק שאין צורך, שאין מה דעת השולחן ארוך בזה, זה מה שאתה תכווה.
דעת השולחן ארוך, שאם אדם חשב בליבו לחלק סכום כסף לצדקה, לא משנה אם זה ביום פורים למתנות לימים או סתם צדקה, הוא לא רשאי לחזור בו. למה? כי צדקה זה כמו הקדש, שחייב לקיים מחשבתו מדין נדר אפילו שלא הוציא בשפתיו. זה נמצא בשתי מקומות בשולחן ארוך, במקום אחד בבית יוסף. בכל שמשפט סימן ראש יתבט סעיף ח' בשולחן ארוך, שמה...
שם, הוא מביא כן, יש שם, ויש, לא?
לא, אבל הוא מביא יש אומרים ויש מי שאומר. יש ויש על רגש בטרה שזה יש אומרים ויש אומרים, אבל לא כשזה יש אומרים ויש מי שאומר.
כיוון שהביא דקה יש מי שאומר, לדעתי.
את הראשון הביא יש אומרים, ואת השני יש מי שאומר. לכן הולכים כמה יש אומרים הראשון שחייב. אותו דבר זה מופיע ביורדיה בסימן רש נונחי צעיף י' ג' ברמה.
ברמה זה נראה שם, כן.
נכון. ובבית יוסף, בסימן תפריש צדיק ד' בשם הגאות ושרי, זה מופיע בצורה פשוטה. אז גם בחוש... לא, טעיתי, לא שלוש מקומות, פעמיים. חושב משפט, בשולחן הזה נמצא פעמיים, ברמה שלוש פעמים. וככה פוסקים ופוסקים להלכה. וזה דבר שהוא באמת מאוד מסבך, שהרבה פעמים אדם רוצה לתת כסף לצדקה והוא חושב, ואחר כך נגיד נכנס מישהו עני ודיבר על איזה דבר מסוים, איזה מטרה מסוימת, וחשבתי לתת לו 50 שקלים, ופתאום הוא הלך. זה ממש כמו נדר. אז מה שצריך לעשות, שתמיד שזה לא יהיה החלטה מוחלטת לתת לצדקה, אלא רק אני חושב שאני רוצה לתת. הערוך השולחן כותב ועוד פוסקים שאם אני לא חושב לתת 50 שקלים לצדקה, אני רק חושב שאני רוצה לתת 50 שקלים לצדקה, אז בכזה מצב הוא לא חייב לקיים מחשבתו. וזה דבר שאפשר בהחלט להשתמש בו כדי לא להיכנס לבעיה הזאת שאדם כביכול מתחייב מדין נדר, כן?
אבל לפעמים כאילו בן אדם כן חושב על זה, הנה אני עכשיו, הוא יצליח לשכנע אותי שבאמת הוא סובל מאוד.
אז לכן אמרתי, אם באמת הוא
חולי...
יפה, אם זה מה שהוא החליט בראש, הוא חייב לתת?
עכשיו, מה קורה לפעמים אני כאילו בעצם התחיל לאסוף, והוא לא הגיע לטור שלי וכבר הלך. מה אני עושה עם הכסף?
לכן זה בדיוק הבעיה, ולכן זה אמרתי, כדי לברוח מהבעיה הזאת, פיקח לא נכנס לבעיה, מראש כשאתה אומר, הוא החליט לשכנע אותי, אז אתה לא אומר... טוב, אני אתן לו 20 שקלים, אתה לא ככה חושב בראש, אלא אתה חושב בראש שאני רוצה לתת לו 20 שקלים, ואז אתה לא חייב לקיים את המחשבה שלך. ואם לא עשית ככה, וחשבת לתת לו 20 שקלים, כן, גמרת בלבך לתת לו 20 שקלים,
והוא הלך כבר, אני יכול
להגיע אני אחר, והוא הלך כבר, אז צריך לתת לעני אחר.
לעני אחר זה יעזור, למרות שהתחייבתי כאילו במחשבה לתת לו לעני הזה, זה עוזר לעני אחר?
כן, כי יש... זה לא לכתחילה. לכתחילה, אני אומר בפעם השלישית לעשות מה שאמרתי. אבל אם לא עשית מה שאמרתי ועשית מה שחשבת, ואני אנך, אז הסתבכת קצת, אבל לפתור את הספק של הסיבוך, אפשר לתת לעני אחר. למה? איך זה הולך? כי יש מחלוקת ראשונים, מה הדין אדם שאמר לתת לעני פלוני 100 שקלים? האם הוא רשאי לתת לעני אחר? האם זה חיוב מדין נדר, אז הוא רשאי לשנות. ואם אני זכה מדין אמירה לגבוה, אז הוא לא רשאי לשנות. אז זה קצת החושן בסימן רש י"ב, בסעיף קטן ד' מביא בזה מחלוקת ראשונים, והוא מצדד שם כמו רוב הראשונים שרשאי לשנות. אבל הרב קוויגר, ביורדיה בסימן רש נ"ח סעיף י"ב, הוא מביא שם את המחלוקת הזאת, והוא לא מכריע להלכה. והחזוניש מכריע להלכה, הרב חיים קניבסקי בדרך אמונה מביא אותו, בהלכות מתנות עניים, פרק ח' סעיף קטן פח', כל זה אני מכיר מתוך הספר שלנו בהלכות מועד פרק ט' ז', סעיף ט' ו', כתבתי שם את הכל, ובשם החזוני שהוא כותב שאם אדם חשב לתת מתנה לעני והוא לא מוצא אותו, ייתן לעני אחר. למה? כי ככה אנחנו מחשבנים את השיטות בראשונים שזה עוזר.
הבנתי. ויעזור לכזה דבר לעשות תנאי מראש לשנה, שאני, שכל זמן שלא יגיע כסף לידו של העני, אז אני לא רוצה להביא, אז, אז זה לא יתפס ככסף של הקדש, יכול לעזור כזה דבר. אני עושה תנאי לשנה, שכל זמן שלא יגיע לידו של העני, אז זה לא יהיה הקדש לדבר הזה. אפשר לעשות כזה תנאי.
אפשר לעשות כזה דבר? שאני לא...
אז הפתרון נראה לי יותר מוצלח, כאילו,
כן, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. צריך לדעת איך לעשות את זה. לעשות תנאי שכל זמן שלא נתתי את הכסף ביד של העני, אז אני לא מתחייב לתת. זאת אומרת, אני לא נודר לתת, אני לא מחשבן את עצמי לתת. ככה לעשות, בכזו צורה.
מה
רב
להפקיע? כאילו צורה, איזה צורה אחרת שלא?
לא, זה לא שכל זמן שאני נותן לו אני יכול לחזור בי. זה לא קשור לחזרה, זה קשור הרי לדין של נדר, זה לא שייך לחזרה.
כן. כן, כל זמן
שכל זמן שלא, הכסף לא יצא מידי לידו, אין לי שום מחשבה של נתינה.
אין לי שום מחשבת נתינה, כאילו שאני לא חושב לתת.
לא חושב לתת, כן. כמו שאמרתי מקודם, בשם ארוך השולחן, שאתה רק חושב שאתה רוצה לתת ולא לתת, אז אתה אומר את זה בתור תנאי, כן. טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום ערב טוב.
שלום.
כן, רציתי לשאול, יש לי קושיה, אולי בטח קושיה מפורסמת, אולי יש לי תירוץ, על הביאור לך בסימן שין כף חץ סעיף כף חץ, שכותב שהדין של להפיס מורסה...
כן, אבל אתה יודע שאנחנו בתוכנית לא נכנסים לשאלות ותירוצים, כי זה מסבך מאוד את המאזינים.
אני שואל את החלק המעשי, אז אני חושב שזה...
שואל, שאלה חלק מעשי, כן. התפלפל איתי, אז אפשר בסייעתא דשמיא מיום שני, בלי נדר.
אוקיי, בסדר. אני חשבתי פשוט שזה נוגע, אבל אני שואל את זה ישר, כי סתם, לפעמים יש כאילו יהודים מאוד חזקים באור, יכול להיות שזה מאלרגיה, וזה כל כך, כאילו כשמגרדים זה, אגב, זה גורם לזה יותר לגרד, וכשמגרדים מה שחזק, מה שנקרא שזה נרגע, זה מה שגורם לכילוף האור. אולי אפילו, אדם, זה
אני לא יודע,
זה הסעיף של
מפיס מוסה,
זה קשור לזה, זה מותר, זה אסור בשבת. יש מאוד בקיצור, מאוד מגרד לו.
טוב, בקיצור, שאלה פשוטה, אדם שמגרד ויוצא לו אור בגירוד, מותר או אסור? זו השאלה.
אפילו אם לא יוצא אדם, ירק מתקלף האור, כן, עוד
מתקלף האור, מתקלף האור, מתקלף האור, זו השאלה. זו השאלה, זה יכול להתקשר לשין כף חץ סעיף כף חץ, מפיס מוסה, זה יכול להתקשר לשין כף חץ סעיף למד א', זה יכול להתקשר לשין ממסיף ב', לא ניכנס עכשיו לאן זה מתקשר, בוא נגיד את מסקנת ההלכה. הוצאת אור בשבת היא אסורה משום תולדה של גוזז. אלא שפה זה נחשב פסיקרה שדלו ניחלה. אני לא מתכוון להוציא את האור. וזה נקרא דרבנן. למה זה דרבנן? כי זה מקלקל. אין שום עניין בהוצאת האור. פסיקרה שדלו ניחלה בדרבנן, לדעת המשנה ברורה והבן ישחי וכף החיים ואור לציון שאסור, אז אסור לגרד. לדעת החזון עובדיה שמותר, אז מותר. אבל גם לשיטת האוסרים, במקום צער, מותר. כך פוסק המשנה ברורה, בסימן שינטת זין, סיף קטן ה', וגם בסימן של חפה ל', סיף קטן ון זין ועוד, שפסיקרה שדולון נלחם בדרלמה במקום צער, מותר. אז אם אדם יש לו מאוד צער, שהוא לא מגרד את האור שלו, אז גם לשיטת הסוברים שפסיקרה שבדרבנן אסור, פה יהיה מותר. למה? כי זה מקום צער. עד כאן ברור? יופי.
כן.
אבל יש פה בעיה, שפעמים רבות יש סוגי מקומות בגוף שמגרדים, וכשאדם מוצא לו אור, מתקלף לו אור, או לחילופין ביציא אדם, נרגע הגירוד. הרי יש את היצר הזה של הגירוד, הגירוד נרגע. ואז יוצא שיציאת האור, או לחילופין יציאת הדם, זה ניחלה. וזה לכולה מאסור. זה לכולה שיטות אסור. אז במין המסקנת ההלכה, אדם שמגרד ויוצא לו דם או אור, אם אין לו שום עניין ביציאת דם, דיינו, הוא לא מרגיש רגיעה ברגע שהם יוצאים, ויש לו צער, מותר לו. על הווחי לא. ואם הוא מרגיש רגיעה בגירוד, סליחה, רגיעה ביציאת הדם או יציאת האור, אז אפילו שמאוד מצטער, ואפילו אם הוא יעשה את זה בשינוי, זה אסור, כי זה פסיקרה שדה, ניחלה.
הבנתי. מאוד ברור, רק לא הבנתי למה הרב כל כך פשוט לא שזה מקלקל, זה לא קשור לריבש ובביאור לך זה שאמרתי מה שמשה.
ממש לא, ממש לא, אין קשר בכלל. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
מאזין,
שלום וברכה.
קודם כל הרב, אני רוצה להגיד תודה רבה לכם על על השיעור שאתם מוצאים את ההלכות, מלמדים אותנו.
ברוך
תהיה. תודה רבה לכם. ו כבוד הרב, זה תוראי וללמוד אני רוצה. אני מקודם אני שמעתי אתכם על ההלכה לגבי ששאלו אתכם טוס נקניק פרווה עם גבינה. כן. כבוד הרב אמר שיש לאסור לזה משום מרית העין.
כן.
ראיתי בחזון עבדיה שהרב אומר ההפך, שזה מותר לך תחילה, כי אין פה מרית עין.
למה אין מרית עין?
כולם יודעים שזה נקניק פרווה.
לא, לא. זה בדיוק הפוך. אז הנקניק, הנקניק בשרי והגבינה פרווה. לא שמעת את השאלה.
היינו, אותו דבר.
לא, לא אותו דבר. כיוון שאף אחד לא יודע שהגבינה היא פרווה. גבינה היא נראית גבינה רגילה. בדיוק הפוך. בנקניק, אתה צודק, נקניק עם גבינה פרווה מותר, כי כולם יודעים שיש נקניק פרווה, זה לא מראית עין. פה זה הפוך. הנקניק הוא בשרי, נגיד פסטרמה. רואים פסטרמה? פסטרמה זה ודאי בשרי, כן? ורואים שם גבינה. הגבינה היא פרווה. אתה ידעת שיש גבינה פרווה? אם אתה לא עונה, סימן שלא ידעת. אם לא ידעת, אז מרית עין.
לא, כבוד הרב, כי יש פה גם עניין דרבנן.
רגע, 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 שנייה, לא לקפוץ מדבר לדבר. קודם כל, הגענו למסקנה ברורה שלא על זה החזון עובדיה דיבר, אלא הוא דיבר על נקניק פרווה ולא נקניק בשרי, כי הגבינה פרווה לא ידוע ולא מוכרת, וזה נראה מרית העין.
אבל זה לא משנה לנו אם זה דווקא נקניק.
בוודאי שזה משנה. בבקשה להסתכל את סימן פיזיין ברמה. בשח ובטז, ולהסתכל גם את החזון עובדיה היטב עם המקורות, ולראות שהדברים לא קשורים בכלל. מתי הם מקילים? אם זה דרבנן, ובחדרי חדרים, רק אז מקילים. כן, זה גם הרמרן עובדיה, כך פוסק. להסתכל טוב במקורות, בבקשה.
יישר כוח לכם,
ברוך תהיה. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
שלום, קודם כל לחזק וברוך.
אם אפשר להגביע את הכל בבקשה.
כן, אני אומר שאלה אב לשאלה לגבי כבד שרוצים אחרי זה למשל אותו, כאילו מה צריך לעשות, כאילו
אם צלו, אם צלו את הכבד תוך שלושה ימים לשחיטתו, מותר לבשל אותו אחר כך. אם צלו אותו לאחר שלושה ימים לשחיטתו, אסור לבשל אותו אחר כך. ברור?
אבי, אם שאל עוד שאלה, כן, 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 כן. כאילו, אם צלו אותו אחרי שלושה ימים, אסור לבשל, אם
לפני שלושה ימים, מותר לבשל.
עכשיו, אם אפשר עוד שאלה קטנה, אני, המתק שלי לחבות האור בשבת במקרר הוא חיצוני. אני שואל, אם בשבת, לא צריך שלא סגרתי כאילו את האור הזה, את המתק הזה, בשבת, אם מותר לסגור את זה, זה...
איך המתק חיצוני? עם מגנט?
לא, לא, לא עם מגנט, זה פשוט, עשו לי משהו, היה לי בשביל...
מאזין? נפל מהקו. שלום למאזין הבא. לא, צריך לשמוע איך זה עובד בדיוק. שלום למאזין הבא.
שלום, זה אני?
כן, שלום.
שלום. רציתי לשאול את הרב לגבי אישה שהיא קמה בלילה להאכיל את התינוק. היא צריכה ליטול ידיים כל פעם שהיא מתעוררת.
אם היא הלכה לישון לפני חצות והיא קמה, אז שתיטול ידיים. אם כל פעם עבר חצי שעה. אבל אם היא הלכה לישון אחרי חצות, וכמה אחרי חצות, כמובן, אז היא לא צריכה ליטול ידיים. שוב פעם, אני חוזר.
אם הלכה לישון... ישנה חצי שעה גם אם ישנה חצי שעה אחרי חצות?
כן, נגיד, היא קמה, נגיד, או שהיא הלכה לישון, או שהיא קמה, נגיד, ב-12, וחזרה לישון עד 2-3, והיא קמה, אז היא יכולה להכיל בלי... בלי ליטול ידיים. אבל אם היא... אבל מכם לפני חצות שהיא תיטול ידיים. נכון שאדם רגיל, אנחנו אומרים לו גם אחרי זה ליטול ידיים, אבל פה שאפשר לצרף פה כמה דברים, אז אפשר להקל בדבר.
אוקיי, תודה רבה רב. שרקוח. תודה
רבה תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום למאזין.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר עם הנקניק והגבינה, אז הרב אמר שזה אסור. השאלה, אם עושים היכר של מרית העין, אז שם כתוב שאם שמים נכון. שקדים למשל.
נכון, אם שמים
שקדים. אם אני חושב שזה גבינה.
שקדים בחלב שקדים זה מובן, אבל צריך שיהיה היכר מגוף הדבר, לא היכר חיצוני סתם.
אם אני כותב שהסנדוויץ' זה עם גבינה פרווה ושם את הפתק ליד, אז זה בסדר,
זה לא עוזר, כי כשאנשים אוכלים, הוא לא אוכלים עם הפתק. זה לא עוזר, לכן צריך שיהיה היכר מגוף הדבר, כמו שקדים עם חלב, אבל לא סתם היכר חיצוני. זה לא עוזר.
השקדים שמים אותם בתוך החלב כדי לעשות היכר?
ליד, כל הזמן, זה נמצא ליד החלב. רואים שהחלב ממש שקדים. אבל זה לא פתק. על זה לא מצינו.
כמו שהשקדים ליד החלב, הפתק ליד...
שקדים, בגלל שזה בא מהחלב, אז מבינים שחלב בא משקדים, אבל פתק, אין שום ערבות, כיוון שעכשיו פתק, עוד כמה דקות, לא יהיה פתק, אדם לא אוכל כל הזמן עם פתק, זה לא דבר נורמלי. פה זה דבר נורמלי. לכן...
אז פשוט, זה אסור לאכול את זה?
אם מדובר בבשר שהוא אוף, אז אפשר בחדרי חדרים. כי מרית העין בדרבנן, בחדרי חדרים מותר. אבל אם מדובר בבשר בקר, ורואים שזה בשר בקר, אז אפילו בחדר חדרים אסור. טוב.
זה לא יועיל שום הכר. אין שום פתרון כאילו של הכר.
אין, הם כן, נמצא הכר שמזהים שזה גבינה פרווה. אני לא יודע איזה הכר לעשות, שיראו שזה גבינה פרווה.
אפשר עוד שאלה קטנה לגבי זכר למחצית השקל?
כן.
כשנתנים את זה לאברך,
צריך לברר
מה המצב הכלכלי שלו לפני, או שזה לא,
לא משנה? לא, גם אם המצב שלו טוב, עצם זה שהוא אברך, זה נקרא צורכי מצווה שאתה מסייע לו בלימוד התורה. זה מספיק.
שר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
כן, שלום רב. זה שמואל, דיברנו לגבי המקרר, פשוט נפלתי מהשידור.
כן, כן, כן. אז אתה אמרת שיש לך מתק חיצוני, והתחלת להסביר לנו איך המתק הזה עובד. כן, תסביר לנו.
זה מתק חיצוני שלפני שבת, כאילו אני מוזיז אותו שמאלה, והאור נסגר כאילו שאני פותח אינו. עכשיו אני שואל אם זה צריך שבשבת שכחתי להזיז אותו, אז כאילו, אולי בגלל שזה חיצוני ולא יהיה מגל חשמלי או משהו, כאילו, אם יהיה מותר לסגור את זה בשבת, כאילו.
אתה יודע איזה פעולה זה עושה? זה לוחץ על המתק הפנימי? איזה פעולה זה עושה כשאתה לוחץ מבחוץ על המתק? מה זה עושה בפנים, אתה יודע?
זה לא אמור להדליק, אני נגיד עכשיו אני מוזיז את זה,
זה משפיע רק על האור או גם על עוד דברים? אולי זה משפיע גם על המעברר למשל?
לא, אני לא
נשכה,
כאילו, זה רק על האור,
עושה
לי זה לא
האור,
כאילו.
ואיך אתה מתנהל עם המעברר? אני מבין בתוך דבריך שאין לך פיקוד שבת, נכון?
אין, הפיקוד שבת לא עבד אצלי, כאילו, אז הם עשו לי משהו חיסוני.
אוקיי, עכשיו טוב.
הוא עבד. אני כנראה מקרן עם פיקוד שבת. הם ניסו כמה שניסו לסדר, זה לא הצליח להם, אז כאילו, הם עשו לי, בואו נעשה משהו חיסוני, נפתור את הבעיה הזאת.
לא, אז המתק הזה, ידידי, זה לא רק על המנורה, זה על כל הדברים. המתק הזה שאתה לוחץ מבחוץ זה לא רק על המנורה, זה על כל הדברים. כי כשאתה פותח מקרר, נדלקת מנורה, והמעברר מפסיק לפעוד, המעברר שלנו נפרוסט, והזמזמים שמודיעים על תרעת פתיחת דלת מתחילים לפעול, ובלחיצה שלך של הכפתור אתה מנתק את כל המעגלים האלה, זה ממש פעולה חשמלית, לא, זה אסור. זה פעולה חשמלית, זה לא סתם מניעת הדלקה, זה ממש פעולה חשמלית. כן, זה מנתק, זה מעביר לך, בקיצור, המתק הזה הוא לא כזה מתק תמים, הוא מעביר לך את המקר מפיקוד חול לפיקוד שבת, הוא פשוט מנתק לך מנגנונים א', מחבר מנגנונים ב'.
כן, אבל כאילו מנתק קצת של צור, כן, בדיוק
כמו שאמרנו. כן, טוב.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב,
ערב. מצוין.
מצאתי לפני כמה שבועות עדשה של משקפי ראייה.
מספרי הטלפונים שלנו כאן בא לשותך המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393. כן, בבקשה.
כן, הרב, מצאתי עדשה של משקפי ראייה לפני כמה שבועות, ושמתי את זה בהשבת עבדה. שאלה היא, לא פנו אליי, אולי כמובן, אולי לא כמובן, כי אני בכלל הספקתי מישהו איבד את זה, השאלה אם זה מוקצה. צריך מקומו, או בכלל, לעשות מזה משחק.
אתה מדבר על עדשה בלי כלום?
בלי כלום.
אי אפשר לראות איתה? למה זה מוקצה?
שזה המספר שלו.
כן, נו. אז אם מצאת המשקפיים של מספר 12, זה מוקצה? אפשר להשתמש בזה, זה שבק נשארו למלאכה, זה רואה למשהו, ואין פה שמה יתקע, כי אין לנו מה לתקוע.
מה, זה לא
יקרה חריג? אבל יותר נכון שתייחד את זה, תייחד את זה, תייחד, אתה רוצה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת את זה משחק לילדים? מה אתה רוצה לעשות
בזה? לא, בעיקר הייתי צורך מקומו, זה עיקר
השאלה. כן, אבל למה אתה צריך את זה? הרי אתה מדבר
על... אני לא צריך, שמתי את זה על המדף, אני לא צריך את זה, שמתי את זה על המדף, ושאלה אם מותר להזיז את זה בשבת, אם צריך ספר או משהו.
כן. מותר להזיז זה בשבת, וזה לא מוקצה מהסיבות שהזכרנו.
זה לא שימוש חריג.
לא, לא שימוש חריג. כמו המשקפיים של בן אדם שאנחנו לא מכירים אותו, והמספר גבוה, לא יודע, מצאת המשקפיים עם מספר מאוד גבוה. זה מוקצה? לא, כי זה רואה למישהו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מתנות לאביונים, אם צריך שהמקבל גם יהיה אצל הפורים באותו יום.
לכתחילה כן. אם רוצים לצאת את דוחות כל השיטות, אז צריך שבן י' ייתן לבן י' ובן ת' ו' ייתן לבן ת' ו'.
עכשיו מה קורה במקרה שאני
מקבל? זה לא שזה הלכה, כי יש... הרבה דעות בפוסקים שסוברים שאפשר לתת מתנות לאביונים, למשל בן י' לבן ת' ו' בתנאי שהוא לא ישתמש לפני יום ת' ו', או בן ת' ו', כן, בציור הזה, בן י' נותן מתנות לאביונים ביום י' לעני בן ת' ו', והוא אומר לו אל תשתמש לפני יום ת' ו'. זה, לדעת הרבה מהפוסקים, אפשר לצאת את החובה. אבל אם זה הפוך, לא. אם בן תדבב נותן, דיינו בן ירושלמי, כן? יותן מתנות לאביונים ביום תדבב לעני בן י' אולי יצא את החובה, כיוון שאצל העני לא פורים. הרעיון הוא שאצל העני יהיה פורים כשהוא מקבל את המעות. זה דעת הרבה פוסקים, עיקרי הדעת, הדברי משה, ונוכל לצחק, חזון עובדיה. אבל יש פוסקים שאומרים שלא. יש פוסקים שאומרים שלא, שצריך שיהיה אצל הנותן פורים ואצל המקבל פורים. אז לכן...
אם אני מקבל אם בן י' מקבל בתתוו, הוא צריך להודיע לנותן שהיום זה לא פורים
אצלו? אם בן י' מקבל בתתוו, אז הבן תתוו לא יצא ידי חובה.
אז הוא צריך להודיע לו? אני לא...
בוודאי שצריך להודיע לו. בוודאי שצריך להודיע לו, לא יצא ידי חובה. טוב. נסתכל בספרנו הליכות מועד פרק ת' ז' סעיף י"ח, הערכנו מזה, ברוך תהיה, כאן הגיע תוכנותינו לסיימה, תודה רבה לכם, אז אם שהייתם דנו, חכמתם אותנו. תודה רבה לפנחס בינדר ושלמה פולק, נשוב ונשתמע בעזרת השם יום ראשון, 22:00, חידון הלכה למעשה העולמי, היו שלום, שבת שלום.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד